לרדיו אורני 103.6 FM, תחנת הרדיו של מכללת אורני. חפשו אותנו באינטרנט, רדיו אורני.
שלום לכם, וברוכים הבאים לעוד תוכנית הפודקאסט שלנו, טניה לחיים. שעה טובה, הגענו כבר לפרק 13, ואנחנו נמצאים ככה בחלק השני כבר של ספר הטניה, אחרי שכבר הגענו לפרק חפהי, ואנחנו חוזרים בחטיבה חדשה, נושא חדש, נושא מרתק ומדהים, שמתאים לכל זמן בחיים. היום אנחנו הולכים לדבר על סוגיה שנוגעת לכל אחד ובכל זמן, הסוגיה שנקראת לשמוח בכל מצב. איך אפשר להיות בשמחה תמיד, גם כשיש קשיים, גם כשלא הכל הולך כמו שצריך, גם כשהחיים לא תמיד מאירים לנו פנים, ואיך השמחה שלנו יכולה להפוך את המציאות ולשנות אותה ולגרום לחיים שלנו להיראות בצורה קצת יותר טובה. סוגיה מרתקת במיוחד, ובעל התניה מגיע אליה מזוויות שונות, ואני מקווה שנצליח להקיף את כולה היום. אני אומר מראש שהחלק הזה יתחלק לשני חלקים, ובחלק הראשון אנחנו נדבר בעיקר על איך אפשר לשמוח, ואיך אף פעם לא להיות עצוב. לעומת זאת, בחלק השני שיהיה בפרק הבא, בעזרת השם, נדבר על מתי כן טוב להיות עצוב. יש דבר כזה? אולי אחרי הפרק הזה כבר לא תרצו לשמוע את זה. אבל יש גם דבר כזה. ובכן, אנחנו נצא לדרך, יש לפנינו משימה גדולה להספיק את כל הנתונים שבעל התניא עובר עליהם. בעצם כאשר הוא לוקח את הנושא של השמחה, אם אני רוצה לתת פה כמה מילות רקע כלליות על כל הסיפור, אז יש לנו כמה חלקים. החלק הראשון זה, עד כמה חשוב להיות שמח. אני חושב שזה נושא שאין הרבה מה להתווכח עליו. עד כמה חשוב, עד כמה זה הכרחי. אחר כך בעל התניא יתייחס לכל מיני מצבים, בהם אנחנו מרגישים שהעצבות משתלטת עלינו ואין מקום לשמחה. אז על כל נושא ונושא, על כל דילמה שאנחנו עוברים בחיים, יש את הפתרון היהודי אליה. ובעל התניא יפרט לנו את רשימת המצבים האלה בחיים ואת הפתרונות הדרושים לכל מצב שבו אנחנו נכנסים לעצבות. בסופו של דבר, החלק האחרון של הפרק שלנו יעסוק ב למה להיות שמח? זאת אומרת, לא רק למה לא להיות עצוב, אלא למה להיות שמח? סיבות חיוביות. הרבה פעמים אנחנו מנחמים את עצמנו, אל תהיה עצוב, לא נורא, כל מלמעלה, אל תדאג, הכל יהיה בסדר. אוקיי, זה למה לא להיות עצוב, אבל למה לי להיות שמח? בסדר, אז אני לא יהיה עצוב, אבל להיות שמח, אקטיבי. איך עושים את זה? אז בוא נצא לדרך. השלב הראשון בדרך אל השמחה זה להבין קודם כל עד כמה זה חשוב להיות שמח. אז למה באמת צריך להיות בשמחה? למה? אולי באמת לא כל הזמן צריך להיות שמח ובצורה יוצאת דופן. אולי, יש אנשים שהם יותר שמחים בטבע, ויש אנשים שהם יותר עצובים. יש להם כזה באופן טבעי, הם כזה יותר יבשים, יותר קרירים או יותר קבועים. למה הם צריכים להיות שמחים? אז ראשית, אדם שהוא שמח יותר, הוא אדם שהוא יוצר יותר. העולם בנוי בצורה כזאת, שאנשים שהם יוצרים הם אנשים שהם מועילים לסביבה, מועילים לחברה, ומועילים בעיקר כלפי עצמם. בספר התניא הרבה פעמים לא מדבר דווקא איך אנחנו בעיני אחרים, אלא איך אנחנו בעיני עצמנו. כשאני שמח, אני מועיל לעצמי. למה אני מועיל לעצמי? אדם שמח הוא יותר יצירתי, הוא יותר חי, הוא יותר פעיל, הוא יותר תוסס, הוא יותר מספיק את ההספקים והדברים האישיים שלו, והוא שם עליהם דגש. לעומת זאת, אדם שהוא עצוב, כבר למדנו בתחילת ספר התניא, שהעצבות היא מיסוד האפר. מה זאת אומרת שהעצבות היא מיסוד האפר? כמו שאפר, אפר פיזי, רגיל, אתה עוזב אותו, הוא תמיד ייפול למטה, הוא תמיד נמצא למטה. איפה שלא תניח אותו, הוא תמיד יהיה בחלק הנמוך יותר. הוא שוקע, אתה שם אותו במים, הוא גם שוקע למטה. כי התנועה הזאת של עצבות היא תנועה של שקיעה בתוכי, שקיעה שלא מולידה שום דבר. זאת אומרת, היא לא מביאה אותי לעשות איזשהו מעשה טוב. היא לא מביאה אותי ליצור דברים. היא לא מביאה אותי להספיק את מה שאני בעצמי רוצה. היא מביאה אותי בעיקר לשקוע בספה או במיטה, מבלי יכולת לזוז, מבלי יכולת לתפקן. ולכן כאשר אדם מתגבר על עצמו להיות בשמחה, והוא משתמש בשיטות שתכף נפרט, איך להיות בשמחה תמיד, אז הוא תמיד יכול להתקדם. הוא לא מרגיש שהוא תקוע במקום, אלא יש לו תנועתיות, יש לו חיות, הוא כל הזמן מצליח להתמודד. עכשיו, בנוסף לזה, זה נקודה ראשונה. בנוסף לזה, כמי שלומד קצת את ספר התניה, אז ודאי כל מי שלומד יודע שהאדם עובר בתוכו התמודדויות פנימיות כל הזמן, בלי קשר לעצבות. התמודדות. יום אחד אני רוצה לעשות טוב למישהו אחר, יום אחד אני רוצה לעשות רע. הנפשות שבתוכי, הנפש האלוקית והנפש הבאמית, הן נפשות שנלחמות ביניהם בקרב שלא ניתן לעצירה, אלא אם כן אתה צדיק שכבר אין לך נפש הבאמית, או שהפכת את הנפש הבאמית לטוב. אבל כל עוד אתה לא צדיק או אדם מושלם, היצרים בתוכך, הנפשות, הן תמיד רבות ביניהם, והמלחמה העיקרית היא מי ישלוט באדם וכיצד האדם מתנהג. ואם אנחנו רוצים לנצח מלחמה, אז אנחנו צריכים, בהנחה שאנחנו רוצים שהצד הטוב ינצח, אז לנצח מלחמה אי אפשר לנצח בעצבות. מה זאת אומרת? יש בזה כמה היבטים. קודם כל, מלחמה פיזית, ידוע שכדי להצליח במלחמה, אתה צריך שהמורל של החיילים יהיה גבוה. אז יוצאים בשיר של ניצחון, יוצאים באיזשהו תחושה של שאנחנו בדרך הנכונה, ואנחנו עושים את הדבר הנכון. אם אתה מוצאים חיילים לקרב, ואתה אומר להם, שמו חבר'ה, לא בטוח שאנחנו צודקים, אנחנו חלשים, לא נצליח, עזבו, אז איזה צורה תהיה למלחמה כזאת? חיילים שיוצאים מתוך תחושה של שליחות, מתוך תחושה של צדקת, נכון, הם מאמינים בצדקת הדרך, אז הם הרבה יותר בעלי מורל, הרבה יותר בעלי שמחה, הרבה יותר בעלי הצלחה. אותו דבר גם, אגב, לא רק במלחמה בין שני צבאות, אלא גם בקרב, ניקח קרב מגע בין שני אנשים, יכול להיות שיחסי הכוחות בין שני אנשים יהיו יחסי כוחות כאלה, שאחד הוא חזק ובריון ו... יש לו הרבה יותר נתונים להצליח לנצח את השני. לעומתו, מי שעומד מולו בקרב הוא כזה קטן, חלוש, לא נראה עכשיו שהוא איזה בריון מי יודע מה. אבל יש פה עוד פרט שיכול להוציא את המשוואה הזאת, לשנות את המשוואה לגמרי, והפרט הזה מי יותר זריז, מי יותר דומיננטי. יכול להיות אחד שהוא ענק, גדול, אבל גם עייף מאוד, והוא גם קם על רגל שמאל, לא יודע מה הוא אכל בבית, או מה אשתו עשתה, אמרה לו לפני שהוא יצא. הבן אדם רואים שהוא בלי מצב רוח. ואיזה תחושה עוברת עליו? תחושה של כבדות. מה אמרנו קודם? עצלות ועצבות עם יסוד האפר. זה כבדות כזאת. לעומתו עומד הקטן שכזה, הכחוש והחלוש, אבל הוא שמח. כולו מלא במצב רוח, ומלא באופטימיות. מתזז ומקרקר סביב הלוחם האמתני הענק, ולפעמים אנחנו רואים שדווקא הקטן והחלש יכול לנצח את הקרב בזכות הזריזות הנובעת מהשמחה שהוא שמח והדומיננטיות שלו. זאת אומרת, כדי לנצח קרב צריך להיות פעיל, צריך להיות אנרגטי, ואנרגיות מגיעות מהשמחה. אדם עצוב בדרך כלל הוא לא אדם אנרגטי. יש אדם שהוא מונע מכעס, מתסכול, או תחושה של נקמה, אנשים שרוצים לנקום, הם גם מלא אנרגיות. אבל זה אנרגיות אחרות, זה לא אנרגיות של עצבות, זה אנרגיות שליליות שצריך להילחם נגדם, גם באנרגיות האלה צריך להילחם, ובלי שמחה אי אפשר להילחם באנרגיות האלה. ולכן, אדם שהוא שמח, אז הוא באמת יכול להתמודד עם המלחמות, קודם כל, כמו שלמדנו כרגע, עם מלחמות החיצוניות, אבל יותר מזה, המלחמות הפנימיות שבתוך הנפש שלנו. כלומר, היצר הרע, הנפש הבאמית, מנסה להסיט אותי לכיוון שלילי מסוים, אז הנפש האלוקית מתגברת ואומרת לה, לא, אני יכולה לעשות את זה. היא מלאה באופטימיות, מלאה בשמחה. אדם שהוא משקיע בשמחה לכשעצמה, הוא יצליח להתגבר גם על המלחמות. לעומת זאת, אדם שהוא פחות שמח, המלחמות הפנימיות שלו, הוא ירגיש כישלון אחר כישלון, ובדרך כלל מה שעושה כישלון, שהוא מעמיק ומעצים את תחושת הכישלון שבתוכנו, ורק נותן לנו עוד ועוד תחושה שאין לנו סיכוי, ו... כך ההפסד כרבובה. ולכן, מה שאנחנו מבינים פה, שבלי שמחה, לכן אגב כתוב, אחד מהעונשים שאדם נענש עליהם שמופיע בספר דברים, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. אז מסבירים, הפירוש הפשוט זה שלא עבדת את השם אלוקיך. אבל בחסידות, בקבלה, מסבירים, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. עבודת השם היא צריכה להיות בשמחה ובטוב לבב. אמר פעם אחד הצדיקים, שעצבות אולי היא לא עבירה, אבל יותר גרועה מכל העבירות, כי היא יכולה להוביל את האדם לכל העבירות. ומצווה אולי היא לא שמחה, אולי היא לא מצווה פרטית, אבל בזכותה אפשר לקיים את כל המצוות. כי אדם שהוא שמח, הוא יכול באמת להצליח להתגבר. היה פעם איזה חסיד אחד שהגיע לרבו, ואמר לו, יש לי קשיים באגן, קשיים בפרנסה, לא מצליח, לא פה, לא שם, כולו, עצוב, עצוב, עצוב. אמר לו האדמור, אז תהיה בשמחה. אמר לו, אבל מה יעזור שמחה עכשיו? שום דבר לא הולך לי. אז אומר לו הצדיק, נו, מה לא עושים בשביל פרנסה? אולי לפחות בשביל הפרנסה תשמח, זה כבר יביא לך את השפע. אגב, רואים שאנשים שהם שמחים, הם מצליחים למשוך אליהם שפע חיובי. זה משהו כך, זה בלתי מוסבר, משהו בתת מודע. כן, הדבר הזה נכתב גם בכל מיני מקומות, שאדם עם אנרגיות חיוביות, הוא מושך אליו אנרגיות חיוביות. אתה מגיע לפגישת עבודה, פגישת עסקים, אם אתה מגיע כולך כבוי, אז לא תצליח לא למכור, ודאי שלא לקנות. אבל אם אתה מגיע עם אנרגיות, עם שמחה, עם ביטחון, ביטחון נובע כשאתה שמח. כשאתה שמח, אתה באמת בטוח בעצמך, בטוח בצדקת הדרך שלך וכו'. אז לכן, כאשר אדם הוא שמח, הוא מושך אליו אנרגיות חיוביות, והוא גם יכול להצליח יותר בחיים. כאן זה נקודה שגם רציתי לדבר עליה בפתיח, בהקדמה. ספר התניא אמנם הוא ספר שנכתב לעבודת השם. זאת אומרת, איך בן אדם יכול לעבוד את אלוקים באמת כמו שצריך, באופן פנימי, מתוך שמחה, מתוך חיבור והזדהות. אבל על הדרך, ככל שאנחנו לומדים גם איך לעבוד את השם, אנחנו גם יכולים ללמוד איך להתנהל בחיים שלנו. כי התורה היא נקראת תורת חיים, היא לא רק תורה של חוקים, של הוראות וציוויים, אלא היא תורת חיים, היא נותנת חיים לאדם. זאת אומרת, כשאתה עובד את השם בצורה הנכונה, אז גם החיים שלך הפרטיים יכולים להשתדרג בזכות זה. אדם שמח יותר הוא אדם שמצליח ליצור יותר, הוא אדם שמצליח לחשוב על עסקים חדשים. הרי מה, תמיד מסבירים מה ההבדל בין אדם שהוא שכיר לאדם עצמאי, למשל. אדם שהוא שכיר, יש לו את המשכורת בסוף החודש, הוא לא חושב על הדברים האלה כל החודש, הוא בסדר, הוא סיים את החודש, קיבל את התלוש שלו ונגמר הסיפור. לעומת זאת, אדם שהוא עצמאי, נכון, זה קצת יותר כאב ראש, אבל מצד שני, הוא כל היום חושב על רעיונות חדשים. איך אני ממציא את הסטארט-אפ הבא? איך אני יוצר פה איזשהו מוצר חדש לשוק שיכול להכניס לי עוד הכנסה? ואיך אני... עוד רעיון ועוד רעיון. הרעיונות האלה הם לא באים לאדם כשהוא יושב כבול וכבוי בעצמו. כשאדם הוא יוצר, שהוא פעיל, שהוא חי, שהוא מסתובב, שרואים שהוא עושה משהו, אז הדבר הזה גורם לו באמת גם להצליח בחיים בצורה הכי גשמית שיש, לא עכשיו אמונות ולא עכשיו, לא מבחינה, לא קשור לקטע דתי בכלל. לכן השמחה היא יסוד חשוב בחיים בכלל. אדם שיכול להשקיע באיך להיות שמח, שיעשה את זה. לא משנה עכשיו באיזה דרך, העיקר להיות שמח, תמיד להיות שמח, תמיד לשמור על חיוך. לפעמים יש שיטות אפילו לעשות את זה בצורה מעושה. תעמוד תחייך מול המראה 10 דקות, לא יודע, אני סתם זורק, כן? אבל יש המון המון שיטות, פשוט לשמוח, ככל שאדם עושה את זה, אז זה גם משפיע לו על שאר החיים. אז אחרי הקדמה הזאת, אפשר להתחיל להיכנס לנושא, אוקיי, אתה אומר לי לשמוח זה, הכנסת בי איזה בוסט של אנרגיה, אני רוצה לכבוש את העולם עכשיו. אבל איך אומרים, עם שמחה, עם התובנות האלה, אי אפשר לקנות במקולת. זאת אומרת, יש לי דברים שקורים לי בחיים, שהם משפיעים על אותה הרגשה, שהם משנים את ההרגשה הזאת. נכון, להיות שמח זה תמיד האידיאל, תמיד זה האידיאל הכי טוב. אבל איך אני יכול לעשות את זה בפועל, כשאני פותח את החשבון בנק, ואני רואה שהמינוס שלי קובר אותי, שמגיע אליי מכתב התראה מלא יודע מה. כשאני נמצא בחובות אינסופיים ובלתי נגמרים. זה במקרים הטובים, כן, אם אנחנו נדבר על עולם סטודנטיאלי של סטודנטים, נכשלתי במבחן, אתה רוצה שאני אהיה שמח עכשיו? עכשיו יש לי מועד ב' על הראש, מועד ג', איזה שמחה ואיזה נעליים. או אחד חס ושלום, שעובר איזשהו טרגדיות. אתה רוצה שאני אהיה מאושר? אתה שמעת מה קרה בסוף שבוע שעבר? איזה טרגדיות עצומות, איך אפשר להיות בשמחה אחרי כל כך הרבה טרגדיות, אחרי חס ושלום אנשים שנהרגים בתאונות ואזעקות ומלחמות, איך אפשר להיות בשמחה? שזה בעל התניא מגיע ואומר, בואו נחלק ונסווג את סוגי העצבות השונים שיש לנו בחיים, ונראה איך אפשר להתמודד עם כל אחד באופן פרטי, בגלל שכל עצבות, כל תחושה של בסה שיש לנו על משהו מסוים, היא נובעת מאיזשהו שורש. כשנגלה את השורש הזה, אולי שם אנחנו נוכל לשנות איזה משהו, איזה סוויץ' במוח, ונצליח באמת להתרומם למרות המצב הזה. אוקיי? אז בואו נתחיל באמת לפי הדרך, לפי הסדר. אז ההתמודדות הראשונה, זה כמו שאמרתי קודם, זה ההתמודדות הפיזית עם החיים. אדם חווה חוויות, אדם נופל בנפילות, נכשל, עובר טרגדיות. איך בן אדם יכול להיות בשמחה כשהוא חווה כאלה טרגדיות? אז חשוב להדגיש, הפתרון שבעל התניא נותן פה הוא פתרון שמצריך אמונה מאוד חזקה. למה הוא מצריך אמונה? כי אם אדם לא מאמין שכל דבר שקורה בעולם הוא בהשגחה פרטית, ושאלוקים נמצא כאן איתנו בעולם, אז יהיה לו קשה מאוד להצליח להכיל תובנה כזאת. בגלל שתובנה כמו הכל מלמעלה לא נתפסת אם הלמעלה לא נתפס אצלי. ולכן אגב, הפרק הזה של השמחה לא נמצא בתחילת ספר התניא. קודם כל בעל התניא דיבר, קצת דיברנו הרבה על מה זה אחדות השם, מה זה שאלוקים נמצא בעולם בכל רגע ורגע, והוא מחיה אותו ומהווה אותו, והכל בהשגחה פרטית, וכל יהודי הוא מאמין, והאמונה נמצאת בתוכנו, אהבה מסותרת. כל מה שלמדנו עד עכשיו היה כמו איזו הקדמה, כדי להגיד, אוקיי, אחרי שלמדת את כל זה, עכשיו בוא תתחיל ליישם. הרי אם אתה מאמין שאלוקים נמצא פה עכשיו, אם אין אדם בנקודה הזאת אומר עצמו, אתה יודע מה, אני עדיין לא שם. אז אני אומר, בוא תעשה שנייה פאוז בפודקאסט, בוא תלך לפרקים אחרים שמדברים על אמונה באלוקים, על זה שאלוקים נמצא בכל רגע, על השגחה פרטית. יש מלא פרקים כאלה. אחרי שזה יותר חזק אצלנו, בוא נחזור ונמשיך מהנקודה הזאת. ומהי הנקודה? אז בעל התניא אומר דבר כזה. הוא אומר שיש משפט בגמרא שאומר, חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. זאת אומרת, כשאדם קורא לו משהו רע, הוא צריך לברך עליו, כמו שהוא מברך על דברים, טובים. אגב, מבחינה טכנית הלכתית, אז כמו שמברכים שחיינו על משהו טוב, אז כשקורה משהו רע, מברכים, ברוך אתה השם, דיין האמת. זאת אומרת, יש גם ברכה ספציפית לדברים שהם שלילים. אבל הגמרא לא מסתפקת בזה, הגמרא אומרת, הוא חייב לברך, לא רק לברך את הברכה, אלא לקבל את זה גם באותה שמחה. איך אפשר לקבל באותה שמחה את הרעה, כשם שמקבלים את הטובה? אז היה פעם איזה ראש ישיבה אחד, שהוא גם היה סוחר גדול, קראו לו, אני חושב, רב מאיר, והוא תמיד היה מדבר על זה שצריך להיות בשמחה מכל דבר שקורה, גם דברים רעים, הם בעצם הטובה שהקדוש ברוך הוא שולח לאדם, רק הוא שולח לו את זה בדרך נסתרת, וככה הוא היה מרחיב על זה. ויום אחד, היה לו אפשרות לעשות עסקה מאוד גדולה של עצים, לקנות איזה יער שלם של עצים, משהו רציני, אבל בשביל העסקה הזאת הוא היה צריך למשכן את כל הרכוש שלו, וקיצור לקחת הלוואות, אבל זה היה עסקה כל כך כדאית שהוא החליט שהוא הולך על זה בכל הכוח, עסקת חייו. והאוניות, עם כל העצים, באמצע הדרך, תפסה אותם שערה גדולה בים, וכל האוניות טבעו עד האחרון שבהם. מסתבר שהבן אדם הפך מעשיר גדול לעני מרוד בעל חוב, וכל הרכוש שלו ממושכן. זה טרגדיה עצומה. אבל לא ידעו איך לספר לו את זה. אמרו, מי יגיד לו את המצב הזה, ויספר לו שהוא עני מרוד. עד שבא אחד התלמידים ואמר, אני מוכן לספר לו. הלך אליו ואמר לו, תשמע, כבוד הרב, לא הצלחתי להבין מה כתוב בגמרא. בגמרא כתוב, חייב אדם לקבל את הרעה כשם שהוא מקבל את הטובה. איך אפשר להבין? איך אפשר? אז הוא התלהב, זה הגמרא שהוא אוהב. אז הוא התחיל להסביר לו שאין רע יורד מלמעלה והכל זה טוב ואין רע, הכל רע. אז אוקיי, הוא התחיל לשאול אותו יותר שאלות, אמר לו, ואם למשל אתה מפסיד איזו עסקה גדולה, עסקה חשובה, אז הוא אומר לו, זה סימן שאלוקים הכי אוהב אותך, זה, כן. וכך הולכים ומתפלפלים, ואמר לו התלמיד בסוף, אתה יודע מה, כבוד הרב, ואם למשל אתה עכשיו, העסקה שלך, נגיד כל האוניות שלך עכשיו טובעות בים, מה אתה צריך לעשות? מה, צריך לצאת בריקוד. אז אמר לו התלמיד, אתה יכול לרקוד, כל האוניות שלך טבעו. באותו רגע הוא התעלף. אז הביאו מים, העירו אותו, שאלו אותו מה קרה. אז הוא אומר, נראה לי שגם אני לא הבנתי את המשפט הזה. חייב אדם לברך על הרע כשם שברך על הטובה. כלומר, תיאורטית, אנחנו מאמינים בדברים על עד הסוף. כשזה תופס אותנו, אז פתאום זה קשה הרבה יותר. עכשיו, מה הפתרון לזה? איך באמת, מה נצפה שהוא לא יתעלף? יכול להיות שזה לגיטימי להתעלף, כן? זה לגיטימי לבכות באסונות, זה לגיטימי להתבייס מטרגדיות. זה לא שהיהדות שוללת את זה. רק אחרי הבאסה הראשוני, אחרי התחושה המטלטלת החזקה, ככל שאדם יתאמן, אמרנו פעם שאמונה זה מלשון אימון, ככל שאדם יתאמן יותר על האמונה שהכל זה מלמעלה, אז באמת הוא מצליח לקבל את הדברים בצורה אחרת. וזה בעצם מה שאומר בעל התניא, איך אפשר להתמודד עם צרות שקורות בחיים? חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. זאת אומרת, לדעת שכל מה שהקדוש ברוך הוא שאלוקים עושה, הכל זה לטובה. לא תמיד הטוב הזה הוא גלוי, לא תמיד אנחנו רואים אותו, אבל תמיד זה לטובה. זאת אומרת, תמיד זה בסופו של דבר מגיע לטובת האדם, כי האדם הוא לא רואה את התמונה המלאה. אדם לא רואה תמיד את כל הנתונים. כשאדם רואה איזה חתיכת פאזל קטנה מתוך פאזל של 10,000 חלקים, ובפאזל הזה הוא רואה דם. הוא אומר, איזה פאזל מזעזע. אבל כשהוא מרכיב את זה, הוא רואה שהאדם הזה זה בעצם ניתוח שבן אדם עובר ומצילים לו את החיים. אז נכון, אולי זה קצת דם, אבל הסיפור בכללותו הוא סיפור מציל חיים. אותו דבר בחיים שלנו זה הרבה יותר מזה. אלוקים, הוא יודע את התמונה המלאה. אנחנו בסך הכל גרגיר קטן בכל היקום האינסופי הזה. ואנחנו רואים נקודה אחת קטנה, אנחנו רואים משהו רע שקרה לנו, אנחנו חווים את זה באופן אישי, ולכן זה קשה לנו. אבל אלוקים בעצמו, הוא רואה את התמונה המלאה, הוא רואה את הכל. הוא יודע בדיוק למה הדבר הזה קרה לי עכשיו, ולמה זה היה הכי לטובתי, וזה היה הדבר הכי נכון שיכול לקרות לי. לפעמים אנחנו גם מרגישים את זה. זאת אומרת, לפעמים אנחנו חווים איזשהו פיתורים, אדם מקבל פיתורים מהעבודה, והוא לא יודע איך לאכול את זה, אבל הוא מגלה אחר כך שהוא... הוא פתח איזה עסק חדש, בזכות שפיתרו אותו, ועכשיו הוא מצליח הרבה יותר. ראינו את זה בקורונה. פתאום פיתרו את כל המלצרים, אין מסעדות. אז המלצרים הלכו, וכל אחד, זה פתח לו עסק, זה התחיל לעבוד בעבודה אחרת. כשנגמרה הקורונה, ואנשים התחילו לחזור חזרה לשגרה, פתאום קלטו שיש מחסור במלצרים. למה? בן אדם מצא עבודה חדשה, והוא עף על זה, הוא עף על עצמו. זאת אומרת, שהוא הבין שהמשבר הגדול הזה בעצם היה לטובתו. המשבר הזה היה צריך איזשהו משבר כדי להוציא ממני את, ה, את, ה, את, ה, את הדבר הטוב הזה. אז כל ירידה בסופו של דבר היא צורך עלייה. עכשיו, לא תמיד אנחנו זוכים לראות את זה. כן? לפעמים אנחנו באמת רואים, אנחנו אומרים, בוא נה, זה היה שווה. אבל יש מצבים בחיים שלא רואים את היה שווה הזה. החוכמה הגדולה זה להאמין דווקא במצבים האלה. כי כשרואים, אז מה החוכמה שאתה מאמין שאתה רואה את הטוב? החוכמה הגדולה זה לדעת שזה טוב גם כשאתה לא רואה את הטוב. אגב, רבי עקיבא מלמד אותנו בסיפור המפורסם שלו, איך חיים בצורה כזאת. רבי עקיבא מסופר שהוא היה הולך תמיד לכל מקום עם חמור, תרנגול ונר. אז פעם אחת, באמצע הדרך, הוא הלך, עבר מבית לבית, הגיע לאיזה עיירה, אף אחד לא רצה לארח אותו. טוב, הלך לשדה, בשדה, אז הוא כמובן אמר, כל מה שהשם עושה, הכל לטובה. ככה עובר עובר לשדה, הוא התחיל ללמוד עם הנר שהיה לו, מגיע רוח מחבל לו את הנר. טוב, מה שהשם עושה, לטובה. מפסיק ללמוד, הולך לישון, אבל פתאום מגיע חתול, תורף לו את התרנגול, אחרי זה אריה, תורף לו את החמור, ופה לשם הוא נשאר בלי כלום. אבל מה? הוא פורס ידיו כלפי מעלה ואומר, כל מה שהשם עושה, הכל לטובה. ומה נסתבר בסוף? שבבוקר הוא קם, הוא רואה שהגיעו פורעים לעיר, שרפו את כל הבתים שם, והרגו את כל מי שבסביבה. ואם מסתבר שאם היה מתארח שם, אז היו הורגים גם אותו, ואם היו רואים את הנר שלו, היו הורגים אותו. את החמור והתרנגול היו עושים רעש. אז מה אנחנו רואים מהסיפור הזה? שרבי עקיבא, הוא לא ידע שהולך להגיע פורעים. הוא לא ידע שהסיפור פה הולך פתאום להיות דרמטי. אבל הוא כן אמר מה שהשם עושה לטובה. אז כך גם אנחנו צריכים ללמוד ממנו, שגם בזמן שלילי כאילו, כביכול, לראות את הטוב בתוך השלילי, להגיד הכל לטובה. ולמה אנחנו צריכים לעשות את זה? בגלל שבטוב האלוקי שיורד מלמעלה יש שני סוגי טוב. יש טוב גלוי וטוב נסתר. הטוב הגלוי זה מה שאנחנו רואים כטוב. זה מרגיש לנו טוב גם. הטוב הנסתר זה אמנם זה טוב כי זה נסתר, אבל זה נסתר זה כי אנחנו לא מרגישים את זה. אנחנו מרגישים רק את השלילי. אגב, מתקרבים כבר לראש השנה, לחגים. תמיד בראש השנה מאחלים שתהיה שנה טובה ומתוקה. פעם הרבי אמר, למה שנה טובה ומתוקה? שנה טובה, מה זה מתוקה? כי לפעמים, סליחה, לפעמים, הטוב הוא טוב, אבל לא מתוק. אנחנו לא מרגישים את הטוב, אנחנו רוצים גם להרגיש אותו. ולכן מאחלים שנה טובה ומתוקה. אז זה בעצם הדרך הראשונה שאומר בעל התניא, איך להתמודד עם דברים, עם קשיים שקורים בחיים, להתבונן תמיד שאין רע יורד מלמעלה, ומה שאלוקים עושה, הוא יודע בדיוק מה שהוא עושה. זה לא הוקוס פוקוס כמובן, כמו כל דבר שבעל התניא מלמד אותנו, זה התבוננות, זה תהליך, זה עבודה, ואדם צריך להתייגע על זה כדי להצליח ליישם את זה בחיים שלו. אוקיי, נניח שהצלחנו ואנחנו מתקדמים הלאה, לאדם יש עוד התמודדויות בחיים. זאת אומרת, לפעמים אני עצוב ממשהו רע שקרה לי. טרגדיה, כמו שאמרנו, נכשלתי במבחן וכדומה. אבל לפעמים העצבות שלי, הבאסה שלי נובע מדברים לא טובים שעשיתי. אדם בטעות עשה איזשהו עבירה, חילל שבת, בטעות דיבר על מישהו משהו לא יפה, עשה לי מישהו משהו לא טוב. ועכשיו הוא אוכל את עצמו. מה עשיתי? איך יכולתי להתנהג בצורה כזאת? לא מתאים לי. הוא ככה ממש שבור על משהו שהוא עשה לא טוב. עכשיו, אם העצבות הקודמת היא הייתה עצבות לא לגיטימית כביכול, כי מה זאת אומרת? אין רע יורד מלמעלה, אבל כאן, מה זאת אומרת אין רע יורד מלמעלה? זה אני עשיתי. זה היה תלוי בי, לאדם יש בחירה חופשית. אז אם יש לי בחירה חופשית ואני בחרתי לעשות משהו רע, אז מה זה אומר עליי? מה אני עושה? אוכל את עצמי. עכשיו, כמו שאמרנו קודם, היצר הרע, הוא רוצה את העצבות של העבירה יותר מהעבירה עצמה, כי הוא יודע שאדם שהוא עצוב, הוא ימשיך ליפול עוד ועוד ועוד ועוד. אז הוא מחפש כמה שיותר שהאדם ישקע בזה. אז מה צריך לעשות במצב כזה? מה? להגיד לאדם, אין רע יורד מלמעלה, לא שייך פה. למה לא שייך? כי זה עצבות אחרת. אני עצוב על משהו רע שעשיתי, זה תלוי בי. מה אני אמור לה? אני גם רוצה לתקן את זה. אומר בעל התניא, מענה מדהים. הוא אומר, אתה רוצה להתעסק עם הדברים השליליים בתוכך שעשית? קודם כל, זה באמת חיובי. אבל תהיה אתה בעל הבית על התזמון של העבודה העצמית והחשבון הנפש. כי החוכמה של היצר הרע זה לתת לנו גם דברים נכונים, אבל בתזמון גרוע. הוא יגיד לנו לעשות חשבון נפש, בדיוק שבא לי להתפלל עכשיו. בא לך להתפלל, תעשה חשבון נפש, תיכנס לעצבות, אבל עכשיו אני צריך להתפלל, לא להיות בעצבות. או שבא לי לעשות משהו טוב. אז במקום לעשות משהו טוב, הוא אומר, לא, תראה כמה דברים רעים עשית. כי הוא מבין שאם אני יהיה עסוק בעשייה חיובית, אני אתקן את הדבר שלו. הוא לא רוצה שתתקן. הוא רוצה שתיכנס לעצבות. ולכן הפתרון לזה הוא לשתף איתו פעולה, אבל לתזמן ולהיות אחראי על המועד והזמן שבו יתבצע אותו חשבון נפש. וואי, אני עצוב, באמת עשיתי משהו רע. אתה יודע מה? היום בערב, בשמונה בערב, אני יושב לחשבון נפש. לא עכשיו באמצע היום, לא עכשיו שאני עם חברים, לא עכשיו שאני באמצע, אני צריך לקיים פה איזה מצווה, צריך לעשות חסד. בואו נדבר בשמונה בערב. עכשיו אני אגיע לכם סוד קטן. היצר הרע לא יגיע בשמונה בערב. כי הוא יודע שאם הוא יבוא בשמונה בערב, הוא יקבל על הראש, או הוא יקבל כדרך חשבון נפש שהוא יצטרך לשנות עצמו. והוא לא רוצה את זה. וחשבון נפש אמיתי שמגיע מזמן שהאדם קובע אותו, זה חשבון נפש באמת שפועל. ועליו נדבר גם בשיעור הבא. כי בזמן כזה זה עצבות שהיא חיובית. כי זה ישבור את היצר עד הסוף. אבל עכשיו, באמצע היום, זה לא הזמן להיות עצוב. נכון, עשית משהו לא טוב, אבל אתה תקבע את הזמן. אתה תשלוט בתזמון של של העצבות הזאת, והיא תהיה לך הרבה יותר חיובית. זה אגב לא רק באמצע מצווה או תפילה, אפילו באמצע עסקים, אדם עכשיו באמצע חנות או באמצע לימודים, באמצע שיעור שלא כל כך מעניין אותי, פתאום אני מתחיל לחשוב, מה עשיתי אתמול? אז יכול להיות, באיזשהו מקום אני יכול להרגיש טוב עם עצמי. וואי, אני מתחרט. וואי, אני רוצה לתקן את דרכיי. אבל זה לא הזמן באמצע הלימודים. אתה עכשיו צריך ללמוד. אתה יש לך הגשות ועבודות ומבחנים ומשימות וקורסים ומלגות. אז זה לא הזמן להיות עצוב. אז זה בעצם פתרון לדבר השני. עכשיו, בעל התניא לוקח אותנו שלב עמוק יותר ואומר, יש עוד סוג של עצבות. מה הסוג של עצבות? לא על דברים רעים שקורים ולא על דברים רעים שעשיתי, אלא על עצם היכולת לעשות דברים רעים. אדם לפעמים מרגיש תחושה של בסה, זה נקרא לא אשמה על מה שעשיתי, אלא בושה על מה שעשיתי. ואת אדם מרגיש, נכון, אולי לא עשיתי משהו רע בימים האחרונים, אבל תכלס, תמיד אני יכול להיות רע. יש לי פוטנציאל כזה רע בתוכי, שתמיד יכול להתגלות בכל רגע ורגע. אז לא משנה מה אני אעשה, תמיד הרוע הזה איפשהו נמצא בתוכי. והתחושה הזאת מפילה עליו בסה. עכשיו, התחושה הזאת היא לא תחושה לא אמיתית. זה לא שקר, זה באמת נכון. בפרט, לפי מה שלמדנו בספר התניה, אדם שהוא בינוני, היצר רע עדיין פעיל אצלו. אמנם הוא לא מצליח להתבטא במחשבה, דיבור ומעשה, אבל הוא כל הזמן שולח לו עירורים מהלב, מנסה להסיט אותו. הוא לא מצליח, אבל הוא מנסה. ואדם כזה אומר לעצמו, די. אפילו אדם כזה, כן? אנחנו, הלוואי שהיינו בדרגה כזאת. אבל אדם אומר לעצמו, די עם הניסיונות האלה. כל הזמן הוא שולח לי את החיצים שלו. למה זה לא נגמר? למה אני לא יכול פשוט לחיות בלי ניסיונות, לחיות בלי תאוות? די. אז כאן, הפתרון שבא לתניה נותן הוא פתרון סופר יצירתי. דבר ראשון הוא אומר, קודם כל, תפסיק לעוף על עצמך. תפסיק להיות גס רוח, ככה הוא משתמש. גס רוח, רגע, לא הבנתי. אני עצוב עכשיו כי אני יכול לעשות דברים רעים, ואתה אומר לי לא להיות גס רוח. אומר בעל התניה, העצבות כזאת היא עצבות מגסות הרוח, היא עצבות מזה שאדם חש מעצמו ואף על עצמו ברמה מוגזמת. רגע, מה עשיתי רע? מה אתה מדבר? מסביר בעל התניה, זה שיש לאדם תאוות ומחשבות, זה בגלל שהוא בן אדם, בגלל שאתה לא צדיק, ואתה לא מלאך, ואתה לא שום, אתה בן אדם. והמחשבות האלה הם אלה שהופכות לך לבן אדם. זאת אומרת, אדם צריך להתגבר על המחשבות האלה, נכון? אבל לא לחשוב שהם לא יופיעו לו יום אחד. בגלל, אם אתה בן אדם, המחשבות האלה ימשיכו ללוות אותך. כל עוד אתה בן אדם, יש לך יצר הרע. כל עוד אתה יהודי, יש לך נפש בעמית, שתסיט אותך תמיד מהאמת, והיא תמיד תלחם בך. אז מה יעזור להיות עצוב? להיות עצוב זה כמו להגיד, וואי, למה נבראתי, זה כמו שהנמלה תגיד, למה אני נמלה ולא ציפור? כי את נמלה ולא ציפור. למה אתה בן אדם? כי אתה בן אדם. אתה לא מלאך. מספרים שהיה פעם אחד שהתחיל ככה להתחזק, הגיע לרבי מלובביץ', הוא אמר לו, אני מרגיש קצת לא פייר. אני מתחזק, אבל קשה לי. אני כל פעם נלחם עם עצמי בשביל להצליח לעשות עוד מצווה, להניח תפילין, לשמור שבת. ואני לא מרגיש את האלוקות, אני מניח את התפילין, אני לא מרגיש שזה הערה אלוקית, אני מרגיש סך הכל קצת קשור יותר, אבל קשור פיזית. אבל אני לא מרגיש שזה עולמות רוחניים, מה קורה? לעומת זאת, הוא אומר, שמעתי שהמלאכים, הם נמצאים, אין להם ניסיונות, אין להם תאוות, אין להם יצר הרע, והם נהנים מזיו השכינה. משהו פה לא מסתדר לי, זה לא פייר, אני מתאמץ ומתייגע, ולא נהנה מזיו השכינה והמה, לא מתאמצים ולא מתייגעים, ונהנים. מה קורה פה? הרבי, במקום לענות לו, הרבי שאל אותו, מה התחביב שלך? תגיד, מה אתה אוהב? אז הוא אמר, אני אוהב ציור. הרבי אמר לו, איזה ציור? כך התחיל להתעניין בציורים שהוא אוהב, בציירים שהוא אוהב. הוא אמר שיש ציור שמאוד תופס אותו, ציור כזה של השקיעה, בצד אחד רואים זוג זקנים שהולכים על חוף הים, בצד שני שני ילדים משחקים, והשקיעה ברקע, ודור הולך, ודור בא, הוא אומר, התמונה הזאת עושה לי המון, זה משהו מיוחד. שואל אותו הרבי, כמה עולה ציור כזה מקורי? אז הוא אומר, ציור מקורי נמכר לאחרונה באיזה 8 מיליון דולר. הרבי אומר, 8 מיליון דולר? וואו. וכמה, אם נגיד אני בא באותו זמן שהצייר עמד שם וצייר את זה, ומצלם את הסיטואציה. תמונה מדויקת, הכל. מה יותר מדויק? התמונה או הציור? אבל ודאי התמונה. זה סמכונה, זה מדייק. וכמה עולה גלויה כזאת של, של הסיטואציה הזאת? אז הוא אומר לו, יש פה גלויות בחוץ. ב-25 סנט, זה משהו כמו שקל, 2 שקל. אז הרבי אמר לו, אני לא מבין. זה אמרת לי שזה 8 מיליון דולר וזה פחות מדויק. וזה, והגלויה, היא הרבה יותר מדויקת והיא עולה רק 2 שקל? למה? אז הוא לא הבין לאן הרבי חותר, והרבי מסביר לו. מה הופך את הציור ליפה? שהציור מלא בטעויות. עכשיו, כמובן, לא יותר מדי טעויות, כי זה כבר נהיה לא ציור, קשקוש. אבל דווקא האנושיות בציור היא זאת שהופכת אותו למקורי. דווקא זה שלא הכל שם מדויק ב-100%. רואים שזה ציור, אבל הציור מבטא את הלך הרוח של הצייר. הצייר מכניס את הנשמה בפנים, הוא משקיע את האומנות שלו בפנים. זה לא רק ההתרחשות הפיזית, הוא לא רק רוצה לדעת מה קרה שם בדיוק, אלא אנחנו רוצים לדעת מה עבר על האמן, כשהוא צייר את הציור הזה. זה החוכמה הגדולה, וזה מה שעולה 8 מיליון דולר. הגלויה היא אומנם מדויקת יותר, אבל זה גלויה, זה טכני, זה מכונה. היא יכולה לעשות מיליון תמונות כאלה. ואז הרבי אמר לו, אתה יודע מה הנמשל? המלאכים, יש ללוקים מיליארדי מלאכים. אבל זה כמו הם שווים אצלו 25 סנט. הם לא שווים הרבה. למה? כי זה טכני. הם לא מרגישים, הם אמנם נהנים מזיו השכינה, כי הם נמצאים יותר קרוב, אבל השייכות ביניהם לבין האלוקות היא שייכות הרבה יותר רחוקה. לעומת זאת, אדם שנמצא פה בעולם, וחווה נפילות, וחווה את הכישלונות בחיים שלו, הוא לא תמיד מצליח. הנפילות האלה של האדם הם אלה שיוצרות ממנו מציאות של אדם. אחרת הוא לא היה אדם, הוא היה מלאך. ואלוקים לא מחפש, לא חיפש לתת את התורה למלאכים, אלא לבני אדם, לאנשים. ולכן, הנפילות של האדם, הכישלונות שלו, הם אלה שהופכים אותו למשהו. ולכן אומר בעל התניא, מה אתה עצוב? אתה עצוב על מה? אתה עצוב על זה שאתה יכול ליפול, שאתה יכול להתאבות, שיש לך יצר הרע. אתה בן אדם, תדע את מקומך. אדם ששואף להיות משהו שהוא לא, הוא לא יצליח להתקדם אף פעם בחיים. כן, אדם אומר, אני יום אחד רוצה לעוף. אדוני, אתה לא יכול לעוף, אתה לא ציפור. אל תשאף שאיפות שאין להם שום אחיזה במציאות. אדם צריך תמיד להתפתח, תמיד לרצות יותר, אבל לרצות יותר בתחום שהוא יכול. אדם חס ושלום בלי רגליים, לא יכול לחלום לרקוד. אפשר לעשות לו כל מיני תחליפים, אבל לחלום לרקוד עם הרגליים שלו, זה חלום שהוא לאו דווקא בר מציאות ברגע זה. אז למה להפיל את עצמך בתקוות שווא, ואחר כך להתאכזב שוב? הרי זה נתון לכישלון. מלכתחילה אתה מתכונן למשהו שאין לך סיכוי להגיע אליו. ולכן להיות בעצבות מזה שיש לי יצר רע, מזה שיש לי יכולת ליפול, היא הדבר הכי מושלל. מה כן? אומרת מורה, זה כן, הפוך. תהיה בשמחה מזה. למה להיות בשמחה? או, כי אלוקים אוהב, יש לו כמה סוגים של תאוות כאן בעולם. יש לו כמה סוגים של דרכים, איך לגרום לו נחת רוח. הדרך אחת זה כמו הצדיקים. הם עובדים עבודה נעלית, הם עושים ככה, עושים דברים קדושים ורוחניים, אבל אלוקים נהנה, כמו שאמרתי קודם, מהאדם, האדם עם החסרונות שלו. אלוקים אומר, אני רוצה, איפה השכינה שלי תשכון? היא תשכון דווקא איפה שיש אדם עם טעויות, ומשם הוא יתרומם. שם אני רוצה שהשכינה שלי תשכון. אז אומר אדמו"ר הזקן, דווקא הפוך, תהפוך את המחשבה שלך. תהיה בשמחה מזה שאתה זה שיכול לבצע את הכוונה האלוקית פה בעולם. הצדיק הזה שסיים את העבודה שלו ואין לו בכלל תאוות ונפש הבעמית וכולי, הוא לא יכול לעשות את הדבר הזה. הוא מעל זה, הוא עושה כבר דברים אחרים. יכול להיות שהוא הרבה יותר נעלה ממך, טכנית, אבל בפועל הוא לא יכול לעשות את מה שאלוקים מצפה מבן אדם בעולם. בלעדיו העולם לא יתקיים, יש לו את כל המעלות שלו, ברור, זה לא, אין פה גישה נגד צדיקים, והמח כולם צדיקים. אבל כן, תשמח בחלק שלך, אפוא, במקום להגיד למה אני מייצר רע, תגיד, איזה זכות יש לי שאני זה שיכול להתגבר? שאלוקי אומר לי, כשאתה תתגבר, אז אתה מתעלה הרבה יותר מהצדיק. אתה, ברגעים האלה שאתה עכשיו שולט בעצמך, ועושה את האמת, את מה שנכון, ולא את מה שנוח לך, אז אתה נמצא במקום אחר לגמרי. אתה נמצא, מבחינתי, אומר אלוקים, מבחינתי, זה הנחת רוח הכי גבוהה שיכולה להיות לי. נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. אלוקים רוצה את הדירה שלו פה בעולם הנמוך שלנו. ומי יכול לממש את זה כעולם נמוך, הבינוני? הצדיק לא נמצא בעולם נמוך. הצדיק נמצא בעולם גבוה. דווקא הבינוני, שהוא נמצא בעולם הנמוך, והוא מתגבר, הוא יכול לממש את התכלית של הכוונה. עד כאן בעצם התמודדנו עם שלושה סוגי עצבות. עצבות מדברים שקורים בעולם, בחיים, עצבות מדברים מנפילות שלנו, ועצבות שבאה מעצם היכולת ליפול. אדמו"ר זקן מתייחס לעוד סוג של עצבות מעניין, זה עצבות מהרהורים לא טובים שנופלים לאדם בשעת התפילה. זאת אומרת, אדם מתפלל, ותוך כדי התפילה פתאום נופלים לו מחשבות, זה נקרא בשפה החסידית, היהודית, זה נקרא מחשבות זרות. במקום לחשוב על אלוקים, פתאום הוא חושב על הסנדוויץ' שלו, הוא פתאום חושב על דברים אחרים. אז זה גורם לו לעצבות, למה אני ככה, למה אני לא מצליח להתפלל? גם פה בעל התניא נותן לו פתרון שהוא שינוי חשיבה. תמיד אנשים חושבים שאם אני עכשיו מתמודד עם איזושהי התמודדות של מחשבה לא טובה, הדרך להתמודד איתה זה להילחם איתה. זה להגיד, שמע, עכשיו אני אתעסק, אבל בעל התניא אומר, תדחה את המחשבה הזאת על הסף. אל תסתכל, אל תיתן לזה אפילו כיוון חשיבה. אומר, רגע, אבל מה אני אעשה? איך אני באמצע תפילה? מה, אני לא אתעסק עם זה? אומר, תקשיב, א', אל תתעסק עם זה, ב', אל תהיה עצוב מזה. אל תתעסק כי זה סתם מביא אותך להידרדר. שתיים, אל תהיה עצוב מזה, בגלל שזה רק מראה שאתה מתפלל טוב. מה, רגע, לא הבנתי כלום. מה זה מתפלל טוב, מה זאת אומרת? הרי, למה יצר הרע נלחם בך? כי הוא רואה שאתה עושה משהו טוב. כשאתה עושה משהו טוב, אז מנסים להניע אותך משהו טוב. אדם שאין לו מחשבות זרות בתפילה, לא תמיד זה מעיד על תפילה טובה שלו. זה אומר שהוא בן אדם כזה שאין לו מחשבות זרות, בסדר? אז הוא מתפלל לו. אבל אדם שיש לו מחשבות שליליות בתפילה, ואז יצר הרע רואה את זה, ואומר, אני רוצה לבטל אותו מהתפילה שלו, אז הוא שולח לו ככה גיצי מחשבות. אז זה באמת סימן שהוא מתפלל טוב, ולכן אם אתה מתפלל טוב, תהיה בשמחה, והשמחה תגרום לך להתגבר שוב. טוב, אני רוצה לסיים את הפרק הזה, למרות שלא נשאר לנו הרבה זמן, אני רוצה לסיים מה שאמרתי בהתחלה, ממה כן להיות בשמחה? זאת אומרת, לא רק להיות עצוב, לא רק לא להיות עצוב, סליחה, אלא ממה אני יכול להיות בשמחה. אז יש לנו סוג שמחה אחד שעליו נדבר בפרק הבא, שזה שמחה שבאה מתוך העצבות. זאת אומרת, עצבות כזאת שמובילה לשמחה, זה נקרא יתרון האור, הבא מן החושך, בכל עצב יהיה מותר, כלומר, היתרון שבעצבות שמביאה לשמחה. זה דבר שנדבר עליו בעזרת השם במפגש הבא. אבל יש עוד כמה דרכים שבעל התניא נותן לנו ממה להיות בשמחה. זאת אומרת, למה לא להיות עצוב? אוקיי, יש לי דברים שליליים, אני לא עצוב. יש לי מחשבות, יש לי נפילות, אבל בוא ניקח אדם שאין לו דברים, אין לו טרגדיות, אין, ברוך השם, אין לו מחשבות זרות, אין לו, הוא לא חוטא, אז אולי הוא לא צריך לשמוח. אומר, לא, יש סיבות להיות שמח. מה הסיבות להיות שמח? זאת אומרת, לא כמה חשוב השמחה, אלא איך להיות שמח. אז אומר אדמור, זה כן, דבר ראשון, בוא, אתם יודעים, אני חלק את זה אולי לשלושה עקרונות. עיקרון הראשון הוא שלעולם שלנו יש מטרה. אנחנו לא נמצאים פה במקרה. העולם הוא נועד להשיג מטרה כלשהי. העיקרון השני, שאנחנו יודעים מהי אותה מטרה, והעיקרון השלישי זה שלנו יש תפקיד במטרה הזאת. זאת אומרת, זה לא משהו מנותק מאיתנו, אלא זה משהו שהוא חלק מאיתנו. אז העיקרון הראשון והשני, זה דברים שמבוארים יותר בהרחבה בהמשך ספר התניא, רק נגיד אותם בנקודה. כן, אלוקים ברא את העולם, כי יש לו בעצם פה תכלית, יש לו משהו שהוא רוצה שיהיה פה בעולם. כמו שאמרנו קודם, נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בעולמות התחתונים, דווקא פה בעולם שלנו. עכשיו, אחרי שהוא גילה לנו את המטרה הזאת, שזה כתוב, שזה מופיע בתורה, אנחנו גם יודעים שאנחנו אלה שיכולים לבצע אל. זאת אומרת, היהודי קיבל תפקיד, קיבל במתן תורה, בהר סיני הוא קיבל את התורה, וניתנה לו היכולת להצליח לממש את התכלית של העולם. אז כשאדם מתבונן בעצם, כל מה שדיברנו בפרקים הקודמים, הוא מתבונן בגדלותו של אלוקים, בשפלותו של האדם, כמה אני כלום לעומתו, אפס מאופס בריבוע וכו' וכו'. ואז הוא אומר, רגע, אלוקים האינסופי והבלתי מוגבל הזה בחר בי כדי למלא את המטרה שלו כאן בעולם. זה לא נתפס. זה לא נתפס. שאני יהיה זה שיצליח לממש את התכלית של אלוקים, זה נשמע גדול עליי. אבל כן, אלוקים נתן לו את התפקיד הזה. איזה שמחה יכולה להציף את האדם בזה שהוא מבין את גודל הריחוק בינו לבין אלוקים, אבל את גודל הזכות שאלוקים נתן לו את הזכות להיות שותף. דבר שני, זה יכול לתת לאדם כוח. אני יכול להתגבר עוד פעם ועוד פעם, כי אמרנו קודם, כשאתה מתגבר, אתה מממש את אותה כוונה. אז בכל התגברות שאני מתגבר, אני גם נהיה שמח יותר. כי אני עכשיו זוכה להיות שותף של אלוקים פה בעולם. עכשיו, מעבר ללהיות שותף של אלוקים בעולם, אני זוכה לארח את אלוקים אצלי. הרי כל מצווה שאדם עושה, אמרנו מצווה, פעם דיברנו על זה שמצווה זה מלשון צוותא וחיבור, זה צוות, להיות הצוות של אלוקים. כשאני עושה מצווה, אני בעצם נהיה בצוות שלו. אני מביא אותו לצוות שלי. אז איזה זכות יותר גדולה, תחשבו שבן אדם זוכה לארח את המלך בעצמו, אצלו בבית. המלך הכי גדול, הבן אדם שהוא הכי מעריץ, מגיע לבקר אותו אצלו בבית, אין שמחה יותר גדולה מזו. אז האדם לא ישמח. השמחה הזאת שאדם עובר בקיום המצוות, היא לא שמחה שמתעלמת מהדברים השליליים שיש לו. מה, אתה פתאום צדיק, אתה פתאום מלאך? לא, אני לא מלאך. הפוך, אני מכיר את הבעיות שלי. אני יודע כמה אני דפוק וכמה נפלתי וכולי וכולי, אבל זה לא מוביל אותי לעצבות, כי אני יודע שיש לי את הזכות להיות קשור לאלוקים. הכל עניין של על מה שמים דגש, ובזה אני רוצה לסיים. אם אנחנו שמים דגש על הדברים השליליים שלנו, אז ברור, תמיד נמצא דברים שליליים, אבל אם אני שם דגש על הזכות שיש לי והיכולות שיש לי, אז דווקא בעקבות השימת דגש הזו, אני אצליח להתרומם, להתעלות, לצאת מעצמי, להשתנות, ולהגיע לגבהים הכי הכי עצומים, ולא רק זה, אלא להיות בשמחה תמיד. ואיך אמר בעל התניא, או חשש בתחילת ספר התניא, אמר, ירה לבובו ויהיה עצב. לא, אני לא מתעלם מהמציאות, אני שמח למרות המציאות, אני שמח בגלל המציאות הזאת, כי אלוקים יצר אותי, כי הוא יודע מה הכי טוב לי. היה פעם קבוצה של חסידים, של המגיד ממזריץ', שביניהם היה בעל התניא, ישבו וכל אחד אמר, איך הוא היה בורא את העולם, אם הוא היה במקום אלוקים. אחד אמר, הייתי נותן את כל הכסף ליהודים, השני אמר, את כל האדמות הייתי נותן ליהודים. ככה חילקו ביניהם. עד שהגיע את ראש של בעל התניא, והוא אמר, אם אני הייתי בורא את העולם, כנראה שהייתי עושה את זה בדיוק כמו שאלוקים עשה. כולם מסתכלו עליו, מה קרה? הוא אמר, כי אם אלוקים עשה את זה ככה, כנראה שהוא יודע מה שהוא עושה. אז אדם שמתבונן ביכולות של אלוקים, באינסופיות שלו, ובמטרה שבשמה הוא ברא את העולם, והוא חלק מהמטרה הזאת, זה לא סיפור נפרד ממנו. אני חלק מהסיפור הזה עד הסוף, ואני זוכה להיות זה שממשיך, שמשכין את השכינה כאן בעולם, איזה זכות יכולה להיות גדולה מזה. אז למרות החסרונות שלי, אני אתגבר על החסרונות, אני אקבע זמנים לעשות חשבון נפש, ברור, זה לא תחליף לחשבון נפש, ולא תחליף לתשובה, כמו שנדבר על זה בפרק הבא בהרחבה, אבל כשאני קובע, ואני מנהל את את החיים הרוחניים האלה, אז אני יכול להיות בשמחה תמיד, וכך השמחה הזאת תוביל אותי בעצם ליציאה מכל הקשיים הפנימיים שלי, והיא יכולה, זה שוב, כמו שאמרתי בתחילת הדרך, זה יכול לעזור לנו בחיים האישיים שלנו, וכמו כן זה יכול לעזור לכל אדם בעבודת השם, לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב. אני רוצה לאחל לכולם שתמיד נהיה בשמחה, בלי קשר למה קורה איתנו, ובעזרת השם גם שלא נצטרך להתמודד עם דברים של עצבות, אלא שנתמודד רק עם איך להיות שמח. שאלוקים ישלח לכל אחד רק את הדברים הטובים, ושנזכה, כמו שאמרתי באמצע השיעור, שנה טובה לשנה טובה ומתוקה, שתהיה שנה מתוקה בטוב הנראה והנגלה, שנחווה תמיד את הטוב, שנראה תמיד את הטוב, ושבעזרת השם נזכה לטוב האמיתי שיגיע בגאולה האמיתית והשלמה, שתבוא תכף ומיד ממש. שיהיה מתאים בשורות טובות לכולם.
לרדיו אורנים 103.6 FM, תחנת הרדיו של מכללת אורנים. חפשו אותנו באינטרנט, רדיו אורנים.